שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 368, מלחמת ההתשה, חלק ב', קופים ונמרים. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים היסטוריה, עם רן לוי.
עבדול מונים ריאד נולד לאב שהיה איש צבא. חלק ניכר מילדותו בילה ריאד בג'ינות של אל עריש, שם הוצב אביו, ובהשראתו פנה גם כן לקריירה צבאית. כקצין צעיר השתתף ריאד במלחמת העולם השנייה לצידו של כוח המשלוח הבריטי, והגן על מצרים מפני פלישת הכוחות הנאצים ממערב. ריאד הרשים את מפקדיו הבריטים באישיותו החזקה ובידע המקצועי הניכר שלו. הוא נתפס בעיני רבים כשילוב מרשים של לוחם אמיץ ומלומד רחב אופקים שמסוגל להביט אל מעבר לאופק ולהוציא לפועל אסטרטגיות מורכבות. בתום המלחמה הוא נבחר להיות חלק מקומץ של קצינים מצרים מובחרים שנשלחו למכללה צבאית יוקרתית באנגליה כדי להעמיק את השכלתם הצבאית. גם במלחמת העצמאות נגד ישראל הצליח הקצין הצעיר להותיר רושם מצוין. למרות תנאי הקרב הקשים בפלסטין, כתב עליו מי שהיה מפקדו במלחמה, כלי נשק לא נאותים, תכנון לוגיסטי גרוע עד לא קיים וידע מודיעיני זעום על הכוחות הישראלים, חשתי שרב סרן ריאד היה האדם החושב היחיד בחטיבת התכנון והמבצעים בקהיר ומעולם לא החזיב אותי. סוף ציטוט. ריאד זכה באות הצטיינות על פעילותו במלחמה. במלחמת ששת הימים מונה עבדול מונים ריאד לעמוד בראש הכוח המצרי-ירדני המשותף בחזית המזרחית. זה נשמע כמו קידום, אבל למעשה המינוי הזה היה סוג של גלות מרצון, מכיוון שריאד היה ידוע בדעה הנחרצת שלו כנגד השחיתות והנפוטיזם ששררו בצמרת הפיקוד המצרי. בדיעבד, הגלות הזו הצילה את הקריירה שלו. הכישלון הצורב במלחמה הוכיח לכולם במצרים שהצבא זקוק לניעור ושיקום יסודי, וריאד היה זה שקיבל את הפיקוד על הצבא החבוט והמושפל. בתוך ימים ספורים מהרגע שקיבל את התפקיד, החל ריאד בבנייה מחדש של הצבא. למשל, למצרים היו מערכות נשק מתקדמות שסיפקה לברית המועצות אחרי מלחמת ששת הימים, אבל רבים מהחיילים המצרים לא ידעו כלל לקרוא ולכתוב. ריאד בנה מחדש את מערך הגיוס של הצבא, עם דגש מיוחד על גיוס מועמדים בעלי השכלה תיכונית ואקדמית. באותו האופן, הוא ארגן מחדש את מערך הנומם המצרי, צייד את חיל הרגלים המצרי בטילי נומטט, כדי שיוכלו להתמודד מול כוחות השריון המהירים של צה"ל, והיה זה שהורה על פשיטות הקומנדו הנועזות שביצעו המצרים בתחילת מלחמת ההתשה. בפרק הקודם שמענו על מבצע הלם. במסגרתו פגעו מסוקי חיל האוויר בשני גשרים על נהר הנילוס, וסיירת הצנחנים השמידה תחנת השנאה חשובה עמוק בעורף השטח המצרי. הנזק הכלכלי והתודעתי של מבצע הלם על המצרים היה אדיר, והכריח את נאצר להפסיק את תקיפות הקומנדו המצרי והפגזות הארטילריה על מוצבי צהל בגדה המזרחית של תעלת סואץ. ריאד ניצל את תקופת הרגיעה הזו כדי לתכנן את מה שהייתה עתידה להיות גולת הכותרת של כהונתו כרמטכ"ל עד אותו הרגע. כיבוש מחדש של הגדה המזרחית של התעלה. אחרי ששכחו הוויכוחים בתוך המטכ"ל לגבי היתרונות והחסרונות של בניית מעוזים סטטיים על גדות תעלת סואץ, החלו העבודות להקמתו של קו ברלב בדצמבר 1968. 1,000 לוחמים של חיל ההנדסה, 2,000 טירונים מחילות אחרים וכמה מאות קבלנים אזרחים הקימו, בזמן שיא של חודשים ספורים, 32 מעוזים מבוצרים לכל אורך התעלה, במרחק של 10 עד 15 קילומטרים זה מזה. כל אחד מהמאוזים היה מצויד בתשתיות חשמל, מים וביוב, ובעיקר בשכבות הגנה עבות של אפר ובטון, מחוזקות במוטות מתכת שפורקו ממסילת הרכבת שבנו המצרים במערב סיני. עוד 10 תעוזים, מוצבים קצת פחות מבוצרים, נבנו בקו השני, כ-10 עד 20 קילומטרים מזרחית לקו המים. במרץ 1969 כבר היו רוב המוצבים של קו ברלב בנויים ומוכנים, בדיוק בזמן. את יהודה בריל, טנקיסט בגדוד 79, שלחם בגזרה המרכזית של התעלה, הכרנו בפרק הקודם.
אנחנו מגיעים לתאריך של 8 במרץ 1969, שבו החלה למעשה מלחמת ההתשה. באותו יום שבת בצהריים, הייתי באזור המחפורת שבו ישן הצוונטג, וראיתי את הממם שלי, שמו היה אליעזר לוסקי, מפקד הטנק שלי, מגיע ברגל ממעוז אסמאעיליה הדרומי לכיווני. ועל פי צעדיו ומבט פניו, הבנתי שמשהו קרה. לוסקי בפנים רציונות אמר לנו, התקבלה ידיעה מודיעינית במפקד הגדוד, שעוברה לכל הטנקים בגזרה שלנו, חיל המעוזים, שהמצרים עומדים לפתוח בשעה 6 בערב בהפגזות ארטילריות לכל אורך קו התעלה. בעקבות זאת, אני רוצה שתתחילו לארגן לאט לאט את כל הציוד שבמחפורת, תעלו אותו על הטנק ותקפלו את רשת ההסוואה מהטנק. אנחנו ננוע מעבר לצומת אסמאעיליה ונהיה מוכנים בטנק לקראת ההפגזות. טוסקי זה נע לכיוון הטנק השני ואנחנו הצוות נסוחים בינינו ולוקחים את הדברים שאומר ברצינות, אבל עדיין לא מבינים מה זה אומר כי עוד לא התנסינו בהפגזה או בירי כזה. לקראת השעה 4:30 בערך, הצוות מוכן למכול הציוד, לוסקי מכוון את הנהג לצאת מהמחפורת טנק, ואנחנו מתחילים להתקדם לעבר צומת אסמאעיליה. כקילומטר מזרחה מצומת אסמאעיליה ומעט מדרום, לוסקי פונה בקשר לנהג שלנו ואומר לו לעצור. השעה בערך 5:30, ואנחנו מנסים להעביר בזמן עד לשעה 6, בשעה 5:45, לוסקי אומר לי וליעקב שבר בו הנהר לסגור מדפים וגם הוא סוגר את המדף.
בשעה 6 בערב, בדיוק כפי שהתריעו אנשי המודיעין, החלה ההרעשה המצרית, וזו הייתה הפגזה אדירה וחסרת תקדים. 40,000 פגזים כבדים נחתו על מוצבי קו ברלב בפרק זמן של כמה שעות ספורות בלבד.
מאות פגזים בקוטר 122 מילימטר ו-160 מילימטר נחתו על המועזים, כן, על האזור בו שהוא הטנקים. אני לא אשכח את הערב הזה לעולם. אני אסתכל על לוסקי ועל שאול ואני רואה את הדאגה בפניהם. כמובן שגם אני מודאג. אני שומע את שריקות הפגזים ואת רעש הנפלות שלהם בסביבות הטנק, והטנק מתנדנד כמו עלה ברוח. זה לא מפסיק. וכל הזמן המחשבה היא שבסוף יפגע אחד הפגזים בטנק ואנחנו ניפגע. אני מנסה להעביר את הזמן בשיחות עם יעקב שבאבו ושאול גולדבלט, אנשי הצוות, ובדי פעם מצרף גם את לוסקי לשיחות כדי להתנתק מההפגזות, אבל אנחנו לא מצליחים. לוסקי מחייך אליי ככה סתנית ומדי פעם מסתכל בשעונו. ההפגזה נמשכה כבר כ3 שעות. לאט לאט אני לומד שברגע ששומעים את צריקת הפגז, סימן שהפגז עבר אותנו. בחוץ כבר חושך כבר כ-20 דקות, אנחנו פתאום שומעים איזה שקט מתמשך שכנראה נפסקו הפגזות. אני ולוסקי פותחים בזהירות קצת את המדפים, נסתכל החוצה. אני לא מזהה בהתחלה כלום כי זה חושך מצרים, ואז אני אומר ללוסקי, אני רוצה לרדת למטה לראות מה קורה, ולוסקי אומר לי, תראה בזהירות ותבדוק. אני יורד מהטנק, מתחיל להתרגל לחושך. אני רואה בורות ענקיים מצד ימין, מאחורה, מקדימה, בורות שאפשר להכניס אליו טנק, עד כדי כך הם גדולים. אני עולה בחזרה, לוסקי שואל אותי מה ראית, אני מספר לו, אומר לי יש לנו מזל גדול.
4 חיילי צהל נהרגו בהפגזה הכבדה ו-14 נפצעו. אבל ההרעשה הזו הייתה רק מכת הפתיחה בתוכניתו של הרמטכ"ל המצרי, עבדול מונים ריאד. על פי התוכנית, לאחר שלב הריכוך הזה, כוחות החי"ר המצריים היו אמורים לנצל את המבוכה והבלבול בצד הישראלי, לחצות את התעלה ולכבוש כמה שיותר מאוזים. כהכנה לשלב הזה של המבצע, החליט הרמטכ"ל ריאד לצאת אל השטח ולבחון במו עיניו את הנזק שגרמה ההפגזה המצרית למוצבים הישראלים.
למחרת בבוקר התקבלו פקודות במפקד גדוד 99 וגדוד 46 בקו התעלה והועברו לפלוגות הטנקים לעלות לעמדות אש ולהשיב בירי תותחים לעבר מטרות מצריות. הממ"מ אליעזר לוסקי צודד את התותח וכיוון תותחן שאול לובלן. אתה רואה את הבית חולים החדש הנטוש? שאול כן. לאחר מכן יש את בית המלון הלבן והצער הארוך. אתה מזהה? שאול כן. אחר כך יש את מגדל המים. אתה מזהה? שאול אינו כן. לוסקי אומר לו, בכולם יש עמדות של חיילים מצרים. אני אכוון אותך לעבר המטרות, אני רוצה לראות פגיעות. אני טוען את הפגז ושאול מכוון ומתחיל לראות. אני טוען שוב ולוסקי מתקן את שאול בטווחים והוא מצליח לפגוע במטרות. לוסקי אומר לשאול כל הזמן, כל הכבוד ותמשיך ככה. אנחנו יורים כמעט בטן מלאה של פגזים.
הטנק של בריל לא היה היחיד שהחזיר אש אל המצרים כמובן. זאב היה שמה של רקטה שפותחה ביחידת הפיתוח והניסויים של חיל ההנדסה בימים שלאחר מלחמת ששת הימים. מדובר היה בטיל קרקע-קרקע לטווח קצר, 1,000 מטרים בלבד, בעל ראש קרב מסיבי במיוחד. כ-500 קילוגרם של חומר נפץ שבפגיעתם הותירו אחריהם מכתש בקוטר של 12 מטרים ובעומק של 5 מטרים. אבי יחזקאלי, אז סרן בהנדסה הקרבית, היה מבין הראשונים שזכו להכשרה מקיפה אודות תפעול הרקטה החדשה. יחזקאלי מספר, ציטוט, מהיום שהוטל עליי להיות אחראי על הפעלת הזאבים, למדתי את הנושא על בוריו. הצבת המשגר, ביסוסו, הכנת הרקטה לשיגור, טיפול בנצרות הביטחון והפעלתו. מדי בוקר נקראתי למודיעין האוגדה שהצידו אותי בתצלום אוויר והגדירו לי על אילו מטרות לראות. בתאריך ה-9 במרץ 1969, יום לאחר ההרעשה המצרית, קיבלתי תצה עליה סומנה כמטרה בונקר באיסמעיליה. באותו לילה יצאנו לשטח והפעלנו את הזאב על פי התרגולת. כאן השיגור הוצב בדיוק הנדרש, תוך הקפדה על פילוס ועיצוב המשגר והפעלה חשמלית של הרקטה. לא ידענו, וזה גם לא היה ענייננו, מה טיבה של המטרה. סוף ציטוט. בינתיים, בצד המצרי, עבר הגנרל אבדול מונים ריאד בין העמדות המצריות באיסמעיליה, שוחח עם החיילים ושיבח אותם על אומץ ליבם ופעולתם. לפתע, ללא כל התראה, חדר פגז ישראלי אל המוצב המצרי בו שהה. לרמטכ"ל המצרי ולקבוצת הקצינים הבכירים שעמדה סביבו לא היה סיכוי. בפעם השנייה, בתוך מספר חודשים, הוקטה מצרים בהלם. הרמטכ"ל הנערץ, זה שהפיח תקווה וכוחות חדשים בצבא המצרי המוכה, איננו. מצידה השני של תעלת סואץ, קיבלו יהודה בריל וחבריו את החדשות המשמחות.
למחרת התקבלה הודעה משמחת בתוגה ג' שעוברה לטנקים בקו התעלה. בתוצאה מהירי יום קודם על ידי טנק מ"פ, טנק 4, טנק 2 וחיל התותחנים שלנו באזור איסמעיליה, לעבר בית המלון הלבן והצר והארוך הנטוש, נהרגו הרמטכ"ל המצרי אבדל מועם ריאד וקבוצת קצינים בכירים שהיו בעמדת תצפית לעבר כוחותינו.
אבל במקביל, גם סרן אבי יחזקאלי קיבל דיווח שממנו משתמע שדווקא הזאב שלו היה זה שפגע ברמטכ"ל המצרי. ציטוט, בבוקר נקראתי בבהלה למשרדו של סגן מפקד האוגדה, עד כמה שזכור לי היה זה צ'יץ'. לא היה לי מושג מה הייתה הסיבה לכך. התייצבתי בלשכה בחשש שמה עשיתי משהו לא נכון. הפקידה הכניסה אותי אחר כבוד למשרדו של סגן המפקד, ומבלי שברך אותי בבוקר טוב, הוא אמר, יש לך מושג למה גרם הזאב שהפעלת בלילה? והוסיף, הרגת את הרמטכ"ל המצרי. קיבלתי ברכות ותשבוכות, ועזבתי את הלשכה בהרגשת סיפוק וניצחון. סוף ציטוט. מי באמת ירה את הפגז שחיסל את הגנרל אבדול מונים ריאד? כנראה שלעולם לא נדע. מה שבטוח הוא שמותו הפתאומי של המפקד הבכיר הכניס את הצבא המצרי לסחרור ועצר את הפלישה המתוכננת לצידה השני של התעלה עוד לפני שיצאה לפועל. המבצע הנועז בוטל ובמקומו נערכה לריאד הלוויה רשמית שלפי חלק מהעדויות נכחו בה מיליוני בני אדם. התשעה במרץ, יום מותו של ריאד, נקבע כיום זיכרון רשמי של המדינה עד ימינו. אבל גם מותו הפתאומי של הרמטכ"ל וכישלונו המאכזב של מבצע חציית התעלה לא הביאו את נשיא מצרים, גמאל עבד אל נאצר, לשנות את האסטרטגיה עליה החליט במאבקו נגד ישראל. איני יכול לכבוש את סיני, הוא אמר בנאום פומבי בחודש יוני, אבל אני יכול להתיש את ישראל ולשבור את רוחה. ואכן, השמונה במרץ 1969 נחשב בעיני רבים כיום תחילתה הרשמי של מלחמת ההתשה, מכיוון שמנקודה זו ואילך נעשו ההפגזות המצריות על מוצבי התעלה לעניין יומיומי, והפכו את חייהם של החיילים במוצבים לסיוט מתמשך. יוסי עוזרד הוא איש תקשורת מוכר שהחל את דרכו בגלי צהל, וברבות השנים היה ממקימי חברת החדשות בטלוויזיה. כקצין צעיר הוא השתתף במלחמת ההתשה, ואף כתב עליה ספר בשם ירח מעל סואץ.
באופן מדהים, החיילים פחות פחדו מהפגזות של התותחים הגדולים, תותחים של 122 מילימטר, או פגזי מרגמה של 160 מילימטר או 180 מילימטר, הם היו פחות מפחידים מהטעם הפשוט שזמן בין היציאה עד ההגעה לנחיתה למעוז היו של כמה יותר מעשרות שניות. זאת אומרת, הפחד הגדול היו מרגמות של 60 מילימטר, מרגמות קטנות, שזמן ההגעה של הפגז היה בין 5-7 שניות, ולכן לא, ההתראה לא הייתה מספיקה. גם עד שהיית מגיע, הפסע, הזמן היה קצר מאוד, שברגע שהיה צופה, שברגע שהשומע יציאה היה שורק, ואז ידעת שהפגז ייפול. ואם זה היה פגז מרגמה, אז גם החמש שניות, השבע שניות האלה היו קריטיות לתפוס מחסה.
גיורא שנר, שהיה על חוטן קשר במוצב בשם המזח, תיאר בספרו קשרי מעוז את מה שעבר על החיילים שחיו תחת הפגזות בלתי פוסקות. ציטוט, התפוצצויות עמומות שבאו בזו אחר זו ובקצב מהיר, היו מרעידות ומזעזעות את קירות הבונקר ואת יושביו. מדי פעם היה מטלטל את הבונקר כל פיצוץ אז ומבעית עשרת מונים, כמו מועך את הכתלים והתקרה ומרפא מיד. הרגשתי כאילו משאבה אדירה שואבת בפעימה אחת את האוויר מחלל הבונקר. להרף עין נוצר בפנים תת לחץ שהדביק אותי לכיסא והכאיב לערובות עיניי, ותוך שנייה שב הלחץ והיה כמקודם, אך תנועת האוויר המהירה הלמה כקורנס ענק באור הטוף של אוזניי וגרמה לו לכאב חד. אבק דק ותורדני החל עולה מהכתלים והתקרה המזדעזעים, תוך שהוא ממלא את חללו הדחוס של הבונקר ומחלחל וחודר לכל נקב ופתח בגוף. יש דבר מה מפחיד ובלתי נורמלי בישיבה לעת הפגזה במעבה האדמה, משהו שנוסח בך תחושה שהנה אתה עתיד להיקבר חיים. מספר פעמים הייתי עד לחייל שלא עמד לו חוסנו הנפשי בהפגזה הממושכת ורץ אחוז אמוק לפתח הבונקר. במרבית המקרים היה עולה בידי חבריו לאחוז בו בחוזקה ולהרגיעו בדברי כיבושין שהמוות עורב לו בחוץ ולא בתוך הבונקר המוגן. אבל במקרה של מימון לא עלה הדבר בידם. מימון היה חייל פשוט במחלקת החרמש שאישה את המזח כאשר הגעתי אליו. ההפגזות הקשות היו חזון נפוץ ולא היוו עומס בלתי נסבל. אלא שיום אחד שינו המצרים ממנהגם והחלו בקטישה רצופה ושיטתית של המעוז. מימון שהה בבונקר הלוחמים מספר 3, וכוחו לא עמד לו לשאת את שעונן העמום של ההתפוצצויות שבאו בזו אחר זו, ואת הרד שמתלווה אליהם. חבריו, שגם להם הייתה זו התנסות ראשונה בהפגזה הכבדה שכזו, מכונסים בתוך עצמם, ואיש לא הבחין בצרה המתרגשת ובה. אני לא יכול יותר, נשמע לפתע זעקתו של מימון, ובטרם היה סיפק בידי חבריו לעצור בעדו, זינק החוצה אל התופת השואגת מעל. הוא לא הרחיק הרבה. פגז תותח או פצצת מרגמה, לעולם לא נדע בוודאות, השיג אותו כבר ביציאה מהבונקר. איש לא שמע את זעקת המוות שלו בעת שהתרסק לרסיסים. דני הממם הצליח להתעשת מיד, ופקד על שניים מחבריו שביקשו לצאת בעקבותיו להישאר במקומותיהם. אני לא צריך שעוד שניים יארגו לי, אמר ביבושת. משהסתיים הכל, יצא דני החוצה ומצא את גופתו של מימון שרועה ליד היציאה, כשהיא מרוטשת עד לבלי היכר. סוף ציטוט. יוסי עוזרד התראיין לפני שבועות ספורים גם לשעת מלחמה, הפודקאסט של שלמה רז, בו הוא מביא סיפורי קרבות וגבורה ממלחמות ישראל. הקטע הבא לקוח מתוך הפרק זרוקים לבד בתעלה.
אני חושב שהבעיה החברתית הייתה הדבר הקשה ביותר. החיים במעוז, בגלל התנאים, בגלל שהמיטה החמה, החמיצות של הזיעה, קינים וחולדות ופשפשים, ואתה מתגרד, ואתה לא יוצא להשתין, ואתה לא אוכל מסודר, וכל הזמן...
אתה לא יוצא להשתין, כיוון שאתה פוחד שאתה תחטוף הפגזה?
בתקופות מסוימות, הפגזה מסוימת, אנשים יחרבנו סקיית ניילון בתוך המעוז, וזה מסריח, וזה לא נעים. ואנשים יוצאים לעשות, לא בשירותים, לוקחים את חפירה ויוצאים בהפוגה ומחרבנים בחוץ, בחול, עדיף אשר להיכנס למקום שבו יש סיכוי שתיפול לך פגז. ובזמן שהשם מחרבן יש שריקה, שריקה אתה סופר, יש לך 20 שניות שהפגז נופל, או שזה 7 שניות, שזה פגז מהיר, תלוי מה, איזה, לפי היציאה אתה יודע כבר אם זה פגז מרחוק או לא.
לא רק החיילים שאישו את המוצבים סבלו מהשפעותיהן ההרסניות של ההפגזות הבלתי פוסקות. המצרים זיהו נקודת תורפה בסיסית של המוצבים הסטטיים, הצורך להוביל אליהם אספקה. שיירות האספקה וכוחות הסיור שהגנו עליהן טווחו ללא הרף. ישראל כלוף, קצין בחטיבת הצנחנים שהוביל שיירות אספקה למעוזים הנצורים, סיפר גם כן בפודקאסט שעת מלחמה על גבורתם של הנהגים בשיירות האלה.
ואז הביאו לנו נהגים, אמרו לנו, אנחנו נתגבר אתכם, אנחנו נביא לכם נהגים מהאוגדה.
מי זה היו החבר'ה האלה?
קרסטנים, זאת אומרת עם קרסים, שיער לבן.
מילואים ניקים.
מילואים ניקים עם רישיון ג' שיכולים לנהוג בעל זחלמים, זאת אומרת שיש להם אישור על זחלם. אבל זה נהגים מנהלתיים מהאוגדה, זה חבר'ה שעושים נסיעות למפקד האוגדה או לכל מיני, מחלקת רכב באוגדה. מה להם ולכל העניין הזה? ואז אני זוכר שאני אמרתי, זה לא ייגמר טוב. מגיעים לצומת קנטרה ומתחילים הפגזים, ואני כבר מרגיש שהנהג ככה, מה זה? הכל בסדר, אני אומר לו, הכל תמשיך, תעשה רק מה שאני אומר לך. ואז אנחנו מגיעים לקנטרה, ובקנטרה הייתה פרצה של איזה 200-300 מטר.
בסוללה.
שזה היה אזור בעייתי. וכשאתה מגיע לאזור של הפרצה, מתחילים לרדת את הפגזים. ואני רואה שהנהג יושב כפות להגה, ומה הבאתם אותי לפה? אני בחיים שלי לא הייתי בהפגזות האלה. מה אתם, יש לי ילדים בבית, יש לי משפחה בבית, מה הבאתם אותי לכאן? אני רוכן מעליו, מלטף אותו, מרגיע אותו, הכל בסדר, אל תדאג, תעשה רק מה שאני אומר לך.
הוא קשור.
תמשיך לנסוע. דומע, בוכה.
כלומר, ממשיך לנהוג.
מגיב, ממשיך לנסוע, אבל מגיב.
אל הפחד מההפגזות הצטרף איום נוסף, לא פחות מפחיד. אלוף המילואים, עמרם מצנע.
מה היו הקופים?
הקופים היו, התחילה איזושהי תקופה מלחמת צלפים. הצד השני של התעלה היה צד הרבה יותר מפותח, מבחינת צמחייה, מבחינת אזורי מבנים שונים שהיו שם, והמצרים היו עולים על העצים, או בצידי הרמפות, וצולפים על כוחותינו.
מדוע קורא להם קופים?
בגלל את התחבו. הסתתרו.
טיפסו על עצים.
הצלפים וההפגזות גבו מלוחמי צהל מחיר כבד. כמעט בכל יום נהרג חייל צהל בתעלה, וכמה וכמה נפצעו. במצב כזה, אומץ לב הוא מצרך נדיר.
וכשהתחלנו לראות, הוא היה עם הראש בחוץ, ואני ביקשתי ממנו, לא פעם ולא פעם, אפילו צעקתי, למרות שאף פעם לא צעקתי עליו, אבל במקרה הזה... צעקתי, זאב, תכניס את הראש, יש צלפים, תכניס את הראש, אתה צריך להשתחרר.
הקול ששמעתם שייך למשה בן שבת, טנקיסט בגדוד 46 בגזרה המרכזית של התעלה. זאב, שעליו מספר משה, היה מפקד הטנק שלו במלחמת ההתשה.
והוא עונה לי בשקט, אני מבצע את התפקיד שלי על הצד הטוב ביותר, אני לא מכניס את הראש. אני רוצה לבצע את התפקיד על הצד הטוב. זאב, אתה משתחרר. תסתכל דרך הפריסקופ. אתה לא חייב להשאיר את הראש בחוץ.
ייתכן ואומץ ליבו של זאב נבע מהעובדה שזו לא הייתה תבילת האש הראשונה שלו. במלחמת ששת הימים, בחזית הסורית, נפגע הטנק של זאב פגיעה ישירה. שני אנשי צוות נהרגו, אחד נפצע באורח קשה, ורק זאב היה היחיד שיצא ללא פגע. משה שוחח עם איש התחקירים שלנו, נתן פוזניאק, שאחראי גם לכל שאר הרעיונות שתשמעו בסדרה.
זאב היה ממש ימים לפני השחרור, נרשם לטכניון, היה כל הזמן יושב עם הספר פיזיקה, לומד, ואני חייב לציין שאני הייתי מעריץ שלו. באמת, אני הרצתי אותו, אז בתקופה ההיא הרצתי אותו, כי ראיתי איך שהוא משקיע, והוא לומד, והוא רציני, אז הייתה לי אליו הערצה.
ב-30 ביולי 1969 יצאה מחלקת הטנקים של משה וזאב ללוות יחידת הנדסה בפעילות מבצעית בגזרת מרכז התעלה. הטנק של זאב ומשה היה האחרון בשיירה. כצפוי, הצלפים המצרים שישבו על צמרות העצים מצידה השני של התעלה זיהו את השיירה וטיווחו אותה.
עכשיו שמעתי כל הזמן את הכדורים שורקים מעל הטנק. כבר האוזניים כבר... היום התמחיתי בשריקות של הכדורים, ואני פתאום שומע איזו שריקה שהיא נקטעה באמצע. עכשיו יש את הצריכון מפקד שיש בו גומי, ושמעתי כאילו נתקע איזה כדור, הוא לא המשיך. אוטומטית הסתכלתי כלפי מעלה לכיוון צריכון המפקד, ואז ראיתי את זאב עם הראש מוטה קצת ונקודת דם פה. הבנתי כבר מה קרה. קשה לי. הבנתי מה קרה. הורדתי אותו למטה. מצטער, קצת קשה לי. שמתי את הראש שלו על הברכיים שלי. הוא עדיין היה חי. לא אשכח את התמונה הזו. הוא מצמץ עם העיניים, מסתכל עליי, וזהו. סובבתי לו את הראש קצת, לראות מה קורה מאחורה, והאחור יציאה ממש בקוטר גדול. והתחיל לזרום דם, כנראה נפגע לו אחד העורקים שמוביל דם למוח. וכל הדם היה עליי. מיד דיברתי, קודם כל כשראיתי את הנקודת דם אמרתי לנהג, סע אחורה מהר, סע אחורה, כי היינו בעמדת אש. אמרתי לנהג, סע אחורה, ו... מיד דיברתי עם אמנון ירושלמי הממם, ואמרתי לו שהקודקוד נפגע, וצריך מיד פינוי, להזמין מסוק.
ופתאום אני שומע קול בקשר, שאני לא לגמרי שומע כל הזמן, וזה בן שבת. הטנק השר שלו שאומר לי, אמנון, תבוא מהר, זאב שחור. שחור זה נפגע בשפה שלנו.
אמנון ירושלמי היה קצין השריון שהוביל את השיירה באותו יום הרי גורל.
ירדנו מיד מהקו וברצתי לטנק שלהם. הוא קיבל כדור פה כשהוא היה למעלה. זה כנראה צלף. הוא לא היה בהכרה, הוא לא הרגיש. האנשים היו מבועתים ממש. זה היה... הסברתי לך את הקשר עם מפקד. זה בעיניהם זה העיניים והאוזניים והמוח והכל. אני לא זוכר איך פינו אותו כבר. נדמה לי שהופיע הליקופטר או מה זעקנו, אבל לא היה מה לעשות.
אז הזמינו מסוק והגיע מסוק הוציאו אותו מהטנק, ופתאום באים מי הפצוע, מי הפצוע, מסתכלים עליי, מלא דם, רוצים למשוך אותי בכוח מהטנק, אני אומר, תעזבו אותי, לא אני, הוא כבר פונה, תעזבו אותי.
הוא לא היה בהכרה, הוא לא סבב, הוא לא קיבל את זה פה, זה יצא מפה. והוא מת שקט כמו שהוא היה בחיים שלו. ככה, ככה הוא היה. אני, כמפקד, הייתה לי, היה לי המזל הגדול שבהיותך המפקד אתה מחויב להראות לאנשים איך מתנהגים ואיך הם היו שבורים, אבל אני כמפקד צריך לארגן אותם, להגיד להם, לעשות ככה, להביא את זה לפה ואת זה לשם, ואני נשמרתי כאילו מההשפעות של המקרה הקשה הזה, אבל החיילים לא כל כך. זה לא היה פשוט.
ביקשתי לצאת להלוויה ולא נתנו לי. זה המקרה הכי טראומטי שלי קרה במלחמת ההתשה. כי הוא היה מאוד, זאת אומרת, הוא היה קרוב לליבי. א', הוא היה קרוב לליבי, ו... בית, הוא הלך לי בידיים, בידיים שלי, על הברכיים שלי, הוא הלך. ולכן זה מקרה אחר טראומטי, אני שנים, אף פעם לא דיברתי על זה, לא עם האישה, לא עם הילדים, לא עם אף אחד, שנים, היה לי במחשבה כל הזמן, זה רץ לי במחשבה, שנים.
מספר ימים לאחר נפילתו של זאב, הגיע אמנון לביקור תנחומים בביתם של הוריו בבת ים. בית משפחת פוזניאק.
אחרי כמה ימים הוציאו אותי לחופשה לנסוע להורים בבת ים. וזה היה מחזה שאני לא אשכח. נכנס אליכם הביתה. אני לא זוכר אותך, היית ילד קטן. אני לא זוכר. אבל אבא שפתח את הידיים, חיבק אותי ונשק אותי על המצח. לא בדיוק ציפיתי להתנהגות כזאת. ואמא שקטה, שואלת, מקבלת תשובה. ההתנהגות הזאת עשתה עליי רושם אדיר. והמחזה היה קשה, זה לא קל לבוא, אתה רואה הורים הלומי צער. בקושי מתפקדים מהצער, ואני יותר לא הייתי, לא שם ולא במקומות אחרים. אני רק יודע שהמגד שלי, עמוס קץ, היה במשך 3 שנים של התשה, 24 לוויות כאלה הוא עבר, הוא הלך לכולם. וזה צריך להיות דבר קשה.
ההפגזות והצליפות הבלתי פוסקות גבו מצהל מחיר כבד ביותר. ביוני ויולי של 1969 נהרגו בתעלה לא פחות מ-75 חיילים. הממשלה מצידה העדיפה להצניע את האבדות הכבדות האלה כדי שלא לפגוע במאמץ המלחמתי.
כל מי שירד לתעלה היה קשור לאלוף מסוים או פוליטיקאי בכיר מסוים, היה שופרו. גם הוא לא התכוון לעשות זה, וגם הוא היה מקצועני לחלוטין, אבל כל העיתונאים שדיווחו מהתעלה, באו במסגרת ציורים שדובר צהל ארגן, או הקצין, מפקד הכוחות באזור הזה ארגן, והכל היה נתון לבדיקה של הצנזורה, ודובר צהל במצב הרבה יותר חמור מאשר היום. כלומר, באופן טבעי, כל מה שדווח מהתעלה, זה הדברים שבהם היו הצלחות. את הכישלונות הצניעו ותאיחו, או לא סיפרו עליהם בכלל. ולפעמים היו מפרסמים את ההלוויות באחד בלילה בגלי צהל. והדיווח תמיד דיבר על הדברים שלא נכנסו לרזולוציות של מה שקרה באמת, שבהם היו כפחדו, כי ההגדרה הייתה שאסור לפגוע במורל החיילים, ואסור לפגוע במורל העם. ולכן עדיף להסתיר מנות המידע. זה לא ככה היום. אז הסתירו את המידע מתוך רצון כן וחיובי, לא, הם האמינו שזה נכון, הצנזורה הזאת, שזה נכון לא לספר, כי טוב לנו, ככה נהיה יותר חזקים מול האויב שעומד מולנו. אז לכן האינפורמציה שהגיעה לציבור הישראלי לא הייתה אינפורמציה אמיתית של מה שמתרחש באמת בקו.
אבל בעוד שרבים בציבור הישראלי עדיין לא הבינו לאשורה את חומרת המצב בגבולים במצרים, המפקדים הבכירים בשטח החלו להבין שיש להם בעיה אמיתית, בעיית מנהיגות. מפקדי הפלוגות והממ"מים הצעירים והלא מנוסים לא הצליחו להתמודד עם המצב אליו נקלעו, והמשמעת במאוזים החלה להתפורר.
וכמובן, עוד דבר שנוצר בהוואי של המאוזים, שרק חיילים שישבו שם הרבה זמן הבינו אותם, זה תופעת הבדואיזם. שבדואיזם זה לא מוכר, אבל בדואיזם זה היה שאנשים ישבו כל כך הרבה זמן ביחד. אז, וזה נורא תלוי באיזה חייל היית. המשמעת החזקה הייתה בשריון. ככל שזה הלך, ירד למטה, חרמש, אחר כך צנחנים, ובמורד הדרך גולני והנחל, שם זה ידרדר לחלוטין. במוצבי הנחל אנשים ירו במרגמות עם כובע טמבל ובלי עירומים, במכנסיים קצרים, בקפקפים. משמעת הירי הייתה ירו מתי שהתחשק.
ישראל כלוף מתוך שעת מלחמה.
והגיעו לשם למוצבים, התמקמו במוצבים, ופגשו שם את מה שאני הגדרתי וכתבתי בזמנו, את צהל המובס.
כשאתה קורא לזה צהל המובס, שזאת כבר אמירה מאוד עוצמתית, למה הכוונה? הרי המוצבים האלה היו מאוישים על ידי חיילי חרמש של גדוד 9.
המוצבים האלה היו מאוישים על ידי חיילי חרמש, ששישה, שבעה שבועות לא יצאו הביתה, וואו. והיו שם הפגזות יומיומיות. בין היתר, הם לא יצאו כיוון שהיו כאלה שפחדו לצאת בביתה, בדרך המיועדת ליציאה. הם היו במורל מאוד נמוך. הם פחדו להגיב. זאת אומרת, המצרים היו יורים, כשהגיעו החבר'ה שלנו, הם סיפרו לנו, ואנחנו בדרך טבע, מה זאת אומרת? אנחנו נמבש, אנחנו יוזמים. אמרו להם, אל תראו, אל תראו, אנחנו מיד נתחיל לחטוף פה הפגזות.
אבל היה להם בכלל אוכל, מים, חשמל?
היה להם...
היה מי שיפנה נפגעים?
לנו אמרו שכשאנחנו הגענו למקום, בטמפו היו גביעות שלא הצליחו לפנות אותם. מספר ימים. דיברו איתנו על 5-6 גביעות שלא הצליחו לפנות אותם. אלה היו חיילים מפוחדים, פוחדים ליזום, ועריקים.
עריקים?
אנחנו היינו נוסעים לפעמים בשיירות, ואנחנו רואים דמויות של חיילים שהולכים ברגל.
חיילים בודדים?
כן.
תופעות שלא היו אף פעם. התופעה הבולט ביותר בהתשה זה הייתה הנפקדות. אנשים יצאו לחופשה, והחליטו שהם לא חוזרים. והם לא חוזרים מכל מיני סיבות. ואז מי שנמצא שם אוכל קש הרבה יותר. אבל הייתה תופעה עוד יותר מעניינת שקראו לה ריבאונד, שאנשים שהלכו לנפקדות אחרי 5-6 ימים, הגיעו למסקנה שזה לא בסדר וחזרו מיוזמתם. ובהתחלה הענישו אותם, והיו כמה מפקדים חכמים שהבינו שזה טמטום, והם צריכים דווקא את החבר'ה האלה לטפח. ולאט לאט התחילו לחפש פתרונות, לא להניש אותם, אלא להסביר, לתת הרבה יותר הסבר ולהבין את המצוקה. אבל זה בדרך כלל היו קצינים מבוגרים, אותם הנמרים. תופעה נוספת הייתה של פגיעה עצמית. זאת אומרת, אנשים העדיפו לפגוע בעצמם, להישלח בחזרה ולא לחזור כי הם פצועים. אז כל מיני תקלות של אצבע נכנסה לבריח של המקלאפ שנסגר על האצבע ומחצה אותה, וזה האצבע שיורה, קראו הרבה או ירי מכוון לרגל, בשוק. אנשים ירו על עצמם בשוק כדי להשתצבז ולא לחזור, והם אמרו שזה פליטת כדור, איך תוכיח. והתופעה שאותה לא הצלחתי להוכיח, רק שמעתי אותה מכל מיני מסגרות, שגם חיסלו חשבונות. שחיילים ירו למפקדים שיצבנו אותם, או חיילים שיצבנו אותם, במהלך תקרית או במהלך הפגזה, זרקו איזה כדור ברגל או כדור בזה, כדי שיאללה, נעיף אותו מפה.
שמי רן בג, אני בן 74 היום, והשתחררתי לפני כ-30 וכמה שנה. רוב השירות הצבאי שלי הייתי בצנחנים וביחידות חי"ר השונות.
משה דיין, אריאל שרון ואחרים פנו אל קציני המילואים של צה"ל בבקשה בלתי שגרתית.
ואמר לנו אריק שרון, אמר חבר'ה, אני חוזר מהתעלה, ואני מודיע לכם שקורה שם קטסטרופה לא נורמלית. ואני רוצה, נגמר לכם המחזור, ויש לכם כעת 5 שבועות עד המחזור הבא. מי שיכול, שיתנדב להיות לתעלה, להיות מפקד מוצב, לכו שם ל4-5 שבועות, תרימו להם את המורל, תביאו מהניסיון שלכם, ומי שרוצה שירים יד. אז הרמנו, היינו איזה 14-15 מדריכים, אני חושב שהעשרה הרמנו מיד יד, והוא אמר, אוקיי, מישהו לקח את השמות שלנו, ו3 ימים אחרי זה מצאנו את עצמנו באוטובוס צבאי בדרך לתעלה.
רן בג היה אחד מתוך כ-50 קציני מילואים מדרגת סרן ועד סגן אלוף, שהתנדבו לפקד על המעוזים המופגזים במהלך מלחמת ההתשה. הקצינים האלה כונו בחיבה נמרים, קיצור של נודניקים ממדרגה ראשונה, מכיוון שבניגוד לקצינים הטירונים שפיקדו על המוצבים לפניהם, המילואימניקים המשופשפים ידעו איך להציק לפיקוד הבכיר כדי לקבל את הציוד וההספקה שרצו. כבר ביומו הראשון בתעלה הבין רן את גודל האתגר שניצב מולו.
Okay, כינתי את כל האנשים במוצב, עשיתי להם הכרה מי אני, מי הם, והדבר כשראיתי אנשים היו שפופים לחלוטין, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. שפופים, שפופים. ואני חסיד התורה הצנחנית אמרתי לעלות את המורה לאנשים. לקחת את היוזמה לידינו. שיניתי שם קצת בעמדות ובזה ובפה, ואמרתי להם, חבר'ה, מה שהולך להשתנות כעת, עד היום היו מפגיזים אותנו והיינו נכנסים לזהו, מהיום אנחנו נפגיז אותם והם ייכנסו לזהו. ואז באה לי משלחת של 4 אנשים ואמרה, רן, אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה, אל תתגרה בצד השני. אם אנחנו נתגרה בהם, הם יפגיזו אותנו. אמרתי, נו, אז מה פחות כיף מזה? מה נפגיז אותם, יפגיזו אותנו? זה חלק מהכיף. אז אמרו, לא, לא, אם אנחנו לא נראה עליהם, אולי הם לא יראו עלינו. כלומר, זה היה נקודת מבט שאני לא הכרתי אותה כל כך. אני באתי איך אומרים, תרבות ארגונית, מתרבות אחרת לחלוטין. לקחתי את החבר'ה ואמרתי, יום חדש, שחר של יום חדש, היוזמה עוברת לידינו. השקפתי אותם בעמדות, והתחלנו להתגאות קצת בצד השני, שמסבר שזו הייתה ההוראה, שהיוזמה תהיה כמובן בידינו. ואני חושב שהצלחתי לעלות חיוך על הפנים של האנשים, שהם ראו שלא צריכים לשבת לחכות להפגזות האלה, אלא אפשר לגרום לצד השני לחכות ולראות את זה.
גם לבעיית הצלפים שהטילו את אימתם על חיילי המוצב, היה לרן מענה משלו.
הרמתי טלפון לחבר שלי, בעד 3, איפה שהייתי מדריך קורס מ"פים, היה שם קורס צלפים. הרמתי טלפון למפקד הקורס, אמרתי, בוא תשלח כמה חבר'ה. צלפים, הם יצאו כאן את הסטייל שלהם. ויום אחד מופיעים החבר'ה, וחטפתי צעקות נוראיות מהמגד, נרשה לך להביא צלפים. אמרתי, הם חיילים בצהל גם, ואנחנו היום הולכים לראות לצד השני, באותו נשק שהם יורים אלינו. אז הוא אומר, טוב, אבל תעשה שלא יראו שם צלפים. אמרתי, לא יראו, סמוך עליי, איך עושים שלא יראו? הולך צלף, מוצא לו עמדה, ולידו יושב אחד עם מקלה. דרוך, לא נצור, הוא עם האדבע בהדק, ונמנם, הצלף מסתכל. יורה כדור ומרביץ צרור במקלע. כלומר, שלא יראו שזה צלפים. ועד המצרים לא הבינו, הם היו שהוא יצרור, פח, היה נופל להם מישהו מעץ למעלה. איזה מין כליה זה, לא הבינו שככה...
אי אפשר להפריז בתרומתם של הנמרים למאמץ המלחמתי של צהל במלחמת ההתשה. חוכמת החיים והניסיון הקרבי שהם הביאו למוצבים המופגזים חיזקה מאוד את כוח העמידה של החיילים ואת התפקוד הקרבי שלהם, ואת כל זה עשו הנמרים בהתנדבות מלאה ותוך סיכון עצמי אדיר שגם עלה בחייהם של כמה מהמתנדבים. יוסי עוזרד.
זה היה אלטרואיזם יוצא דופן, באמת זה תופעה שלא חזרה, לא קיימת, אני לא זוכר שקיימת עוד תופעה כזאת של התנדבות ברמה הזאת, לא התנדב, היו התנדבויות תמיד, אבל להתנדב ללכת למקום שאתה יודע, זה גרין מייל, זה לא פשוט. ובאמת היו אנשים מדהימים, מהנמרים, חלק גדול מהם המשיך הצבא או במילואים או בקבע, והגיעו לדרגות מאוד גבוהות, מישהו היה שם סרן, הם יצרו את תתי אלופים, אחר כך הם התגייסו או שהיו במילואים, היו כאלה שהגיעו לעמדות הכי בחירות במשק הישראלי והגיעו לתפקידים מאוד ציבוריים, באמת אנשים יוצאים מהכלל, מדהימים.
אבל למרות תרומתם האדירה ואומץ ליבם של הנמרים, לא היה בכוחם לשנות את מצב העניינים הבסיסי בתעלה. לוחמי המעוזים המשיכו לספוג הפגזות בלתי פוסקות ולחיות תחת איום הצלפים. גם פשיטות הקומנדו המצרי על המעוזים לא פסקו. בצהל הגיעו למסקנה שכדי לשכנע את המצרים בעליונותו של צהל, יש להקות אותם מכה קשה וכואבת באופן יוצא דופן. הזירה שנבחרה כדי להוציא לפועל את המכה הקטלנית הזו הייתה אי זעיר בלב מפרץ סואץ בשם האי גרין, שעליו ניצבה אחת המצודות המוגנות והמבוצרות ביותר בחזית כולה. סיפורה של הפשיטה של שייטת 13 וסיירת מטכ"ל על האי גרין, אולי המבצע הנועז והמסוכן ביותר אי פעם בתולדות צה"ל, יעמוד במרכז הפרק הבא של הסדרה שלנו אודות מלחמת ההתשה. עד כאן לפרק הזה. אני רוצה להקדיש את הסדרה כולה לזאב פוזניאק, זכרו לברכה, אחיו של נתן פוזניאק שלנו, ולכל הלוחמים שחירפו את נפשם בקרבות במלחמת ההתשה. תודה גם לאורחים שהשתתפו בפרק. יהודה בריל, יוסי עוזרד, משה בן שבת, אמנון ירושלמי, עמרה מצנע, ישראל כלוף ורן בג. אם אתם רוצים לשמוע עוד על החיים במעוזים בתקופת מלחמת ההתשה ועל השיירות שהובילו אספקה למעוזים האלה, אני ממליץ בחום על שני פרקים בפודקאסט שעת מלחמה. זרוקים לבד בתעלה עם יוסי עוזרד וכמו ברווזים במטווח, השיירות אל המעוזים בתעלת סואץ עם ישראל כלוף. מיד נמשיך אל פרידה משרה וכטל, חברת הצוות הוותיקה ביותר שלנו ופודקאסט חדש בהגשתי, אודות המרחב הימי של ישראל, אבל ראשית כתמיד, חסות קצרה. השבוע אנחנו נפרדים משרה וכטל, לשעבר סילבצקי, שעוזבת אותנו אחרי כמעט 5 שנים, מה שהופך אותה לעובדת הוותיקה ביותר של פודקאסט ישראל, החברה שהקמתי עם דני תימור לפני 6 שנים בערך. שרה הגיעה אלינו כמתמחה, כחלק מלימודיה במכללה למנהל, והקליק בינינו היה מיידי. שרה הייתה מאזינת פודקאסטים ותיקה כבר אז, והבינה את העולם הזה מצוין. זה מה שעזר לה להיות מנהלת קהילות מוצלחת מאוד, ובהמשך היא גם לקחה את האחריות על האתר שלנו ונכסים דיגיטליים אחרים. כמו מרבית אנשי הצוות שלנו שפועלים מאחורי הקלעים, לא שמעתם את שרה בפודקאסטים יותר מדי לאורך השנים, אז הנה היא, בכבודה ובעצמה, האישה והאגדה.
אז... אני הגעתי לעושים היסטוריה כמאזינה מן המניין, כ-huge fan girl. בואו קחו אותי, תנו לי לעשות לכם עבודה, תנו לי לשבת איתכם ולראות מה, איך אתם עושים מה שאתם עושים, ופשוט to bask in the glory of עושים היסטוריה. ובסוף זכיתי למצוא את מקומי מקצועית בין כולם, ו... להגיע להיות מנהלת הקהילות של רשת עושים היסטוריה, וזו הייתה תקופה כל כך משמעותית, לא רק מקצועית, אלא גם אישית, 4.5 שנים נהדרות, ו-I am so honored לעשות את זה בקרב כל הצוות, רן לוי, וצוות האגדי שם. אז אני עוזבת, מוכנה להרפתקה הבאה, עדיין מאזינה, עדיין huge fan, וכל הצוות וכולם, כל הרשת, תמיד יהיו בליבי, אני בטוחה בזה. תודה מיוחדת לרן לוי ולדני תימור שלקחו עליי צ'אנס, שהלכו אותי ולימדו אותי והיו מנטורים ובוסים נהדרים. ותודה גם לדרון פישלר שמיתג אותי לנצח נצחים כמאלף את הפינגווינים. We'll never forget that.
בהחלטה אמיצה מאוד, לדעתי, במיוחד בתקופה הנוכחית, שרה החליטה לחפש את האתגר הבא שלה בקריירה, ואני מאוד מאוד רוצה לעזור לה. אז הבקשה שלי מכם, המאזינים, אם אתם מחפשים או מחפשות מנהלת קהילות או מנהלת דיגיטל לארגון שלכם, או אם אתם מכירים מישהו שמחפש אחת כזו, תנו לשרה צ'אנס, לא תצטערו. אתם יכולים לפנות אליה בפייסבוק, חפשו שרה וכטל באנגלית, או ישירות אליי ב-run@ranlevi.com. שרה, ממני ומכל צוות רשת עושים היסטוריה, המון 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 בהצלחה. ובהזדמנות הזו נאמר גם ברוכה הבאה להדס דרוקר, שנכנסת לנעליה הגדולות של שרה, ואני סמוך ובטוח שתצליח בתפקידה החדש. ועכשיו לחדשות קצת יותר מסמכות. החודש אני משיק פודקאסט חדש בהגשתי בשם סודות המרחב הימי של ישראל, בשיתוף המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית של אוניברסיטת חיפה. במה מדובר? אז אם לא ידעתם, לישראל יש לא רק שטח יבשתי שאנחנו מכירים וחיים בו, אלא גם שטח או מרחב בים התיכון. ולמעשה, השטח הימי של מדינת ישראל גדול יותר מהשטח היבשתי שלה. עד לפני כמה שנים, המרחב הימי הזה לא ממש עניין אף אחד. בסופו של דבר מדובר בקילומטרים על גבי קילומטרים של ים כחול. אבל בשנים האחרונות חלו שינויים טכנולוגיים וגיאופוליטיים שהפכו את המרחב הימי הזה לבעל חשיבות אסטרטגית עצומה לישראל. מאגרים עצומים של גז טבעי נתגלו מתחת לקרקעית הים, סין נכנסה כמפעילה של נמל המפרץ בחיפה, וכמובן תעבורת אוניות המסע נעשית יותר ויותר קריטית בכל שנה למסחר הבינלאומי הישראלי. בסודות המרחב הימי אני מארח בכל פרק חוקרים ואנשי אקדמיה וצולל עמם לעומקן של סוגיות אסטרטגיות שעד היום קיבלו מעט מאוד תשומת לב ציבורית. למשל, מדוע החליטה סין להתמודד על מכרז הפעלת נמל המפרץ של חיפה? איזה אינטרסים יש לסינים באזור הקטן והנידח שלנו במזרח התיכון? מדוע קשה למכור גז טבעי למדינות אירופה ואיך קשור הסכסוך בין רוסיה והמדינות הבלטיות למחירי הגז הטבעי? יש המון סוגיות ושאלות מרתקות בתחום הזה. סודות המרחב הימי, על חשיבותו הביטחונית, הכלכלית והסביבתית של המרחב הימי של ישראל לעתיד המדינה. זמין באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר. עושים היסטוריה הם הדס דרוקר, שלי נוי, דור שפיר ויותם הלחמי בעריכה ובהפקה. בפעם האחרונה, שרה וכטל מנהלת הקהילות, אפי בריק במחירות, אביב שם טוב מנהל ההפקה, דני תימור מנהל העסקי, ואני רן לוי כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics.